התחום הזה. אני פעם אחת לקחתי טריפ עם מוני, שהיינו בני 20.
וואלה.
LSD בגן מאיר, אני זוכר. לילה שלם. באמת זה היה פסיכדלי לגמרי. זה היה באמת פתאום, כל העולם היה בצבע, כל תנועה של מוני הייתה עם איזו שובה של זהב. שום דבר לא היה דומם, הכל חי. בצבעים זוהרים, הצלחנו לדבר טלפתית, בלי מילים. זה באמת היה...
זהו זה, ולא אחרת, מים סוף עד ים כנרת, הקיבוץ בכפר בקרת, זהו זה, ולא אחרת.
ונמצא איתנו היום קומיקאי, ממלא את קיסריה, סטנדאפיסט, דוקטור של כבוד מאוניברסיטת בר אילן, ודוד שלי, אח של אמא, שלמה בר אבא.
זהו, כאילו ממש מישהו יגיע, למרות שזה הסקט הכי מואזן בעולם.
12 בקטגוריית מדע או משהו כזה.
קוראים שם בקטגוריה מה לעזאזל קורה פה.
אלן.
שלום. אני הדוד שלך, נכון?
הדוד הדוד, כן, אח של אמא. וגם ככה מהזווית המשפחתית שלי, הוא נמצא באיזה מסע רוחני כבר איזה 40-50 שנה.
אמרת את השם שלו או שדילגנו על זה?
שלמה בר אבא.
אמיר זה הבן הבכור של אחותי מרים, הוא הבן האיכותי.
וואי וואי.
הוא גם לא, על הדברים החשובים לא מדברים. יש לי בן שנחטף על ידי ההייטק. זה, אתה יודע, זה מזימה. נחטוף לנו את הילדים. במקום שידלגו על הגברות, וינגנו על גיטרה, הם עבדים מודרניים של אמזון. הבן שלי שם בניו יורק קלו בדירת 80 מטר. כולם נושאים עיניים אליו, כן? עובד באמזון, מקבל בסקור גדולה, והוא עבד מודרני כזה, שלא מגיע לחיים, כי אתה יודע, אמזון שותים את כל. אז אמיר, היה לו מעמד גבוה בהייטק, לפחות לפי הנתונים של ההכנסה וכו'. והוא בחר...
פטנטים אגב, רשם פטנט, הוא שני פטנטים על שמו, לגמרי יכל להמשיך.
הוא גם צנוע, הוא גם לא מספר כמעט.
אני מרגיש שהפודקאסט מאבד כיוון.
לא, להפך, להפך, להפך. זה הכרחי להכיר לעומק את האדון הזה, אני לצערי לא מכיר, למרות שראיתי את פניך אולי באמת בצילומי הפגנה או משהו. אז אמיר, כאילו בשיא תהילתו, משהו כזה, בהכנסתו, בחר לעזוב וללכת... לדברים שמעניינים אותו, כמו לימודי מוח, וככה לחשוב, זה נורא לא שגרתי. אני כל הזמן מצפה שהבן שלי, שאוהב לטפס על הרים, יגיד לאמזון ביי, וילך לטפס על הרים, אבל איפה? זה לא קורה הרי. אז זה יוצא דופן. אז דווקא הוא מעורר השראה.
אז נשלח את הפרק לבן שלך, ויש סיכוי שהוא יקבל השראה.
הבן שלו
תפס. לגלל זה אתה פה? אני בעצם בפודקאסט משפחתי באיזה מטרה.
זה פודקאסט משפחתי לגמרי.
אני חושב שמה שמעניין קצת אפרופו זה שהחברה שלנו ממש מגדירה אותך לפי מקצוע. לא יודע, התחושת אני שלך פתאום מאוד משתנית, כן? שאתה אומר שאתה מנהל במייקרוסופט, העולם מגיב אליך בצורה מסוימת. ושאתה אומר שאתה במין ברייק ולומד מדעי המוח, העולם מגיב אליך בצורה אחרת. שהיא לא דווקא פחות טובה, אבל היא שונה לחלוטין. אנחנו ממש מכניסים מהר אנשים. לאיזו תבנית כזאת שקל לנו לעבוד איתה, והחוויה שלי.
בגלל זה, אגב, השאלה הראשונה שאני שואלים זה מה אתה עושה, ואני ממש תמיד מנסה להחליף את זה למה אתה אוהב לעשות. ואז זה הרבה יותר מעניינת ולא מתייגת ומכניסה למגירה.
כן. אפרופו, אתה מרגיש את זה ממש, אתה כזה פרצוף מאוד מוכר.
גם אותו הגדרת, אגב, לפי המקצוע שלו ולא נכון. משהו אחר. אמיר.
אבל אתה חווה את זה בטח, פה שאתה מסתובב בישראל או שאתה מסתובב בניו יורק, זה אווירה שונה לגמרי ללכת ברחוב או לדבר עם אנשים, זה מין כזה, כן, השם כן. שלך מגיע זה... איתך.
זה כבר הפך לחלק מהחיים, ואבא אתה עושה סוס, ואיפה יצק וזה, זה עניין יומיומי וזה בסדר, זה מיסים קטנים בשביל גמול. אני הקשבתי, תראו, קודם כל אני רוצה לומר לכם שזו הופעת בחורה עולמית, אני מעולם לא השתתפתי בפודקאסט.
סקץ.
פעם ראשונה, כמובן.
כבוד אולנו.
כי לא יכולתי לסרב ל...
חוקר המוח.
לאמיר. אני גם צריך לפצות את אחותי, כי שנים לא היינו בקשר, ורק בשנים האחרונות אנחנו בקיצור.
אופה, רגע, זה מעניין, מותר שולח.
לא, זה לא מדויק.
עד כאן.
לא, אני מתכוון, הרי אני מתחתן סדרתי, בניסויים הקודמים, אנחנו הסתגרנו באיזה מערה, זאת אומרת, לא מערה פיזית, אבל מערה כזו פנימית, וקצת לא הייתי בקשר בכלל עם העולם, וגם לא...
כי היה כל כך טוב, או כי...
כי היא הייתה ביתו של המנצח של התזמורת היוונית של אושוויץ. אתם רוצים לסגור את הפודקאסט?
ההפך.
There is no business like Shoah business, היה אומר שפילברג. וזה היה מין צורת חיים כזאת, קצת מנותקת, הילדים משלמים את המחיר. דווקא אני בן אדם מאוד חברתי וזה, אבל כנראה הייתי צריך לעבור שלב ולמצות איזה שריטה מהילדות של המשפחה הפולנית הזאת, שכל הזמן עוסקת רק באיך זה נראה בחוץ, וכל הזמן עושה הצגה. חיינו בהצגה, בעצם רובנו חיים באיזה הצגה כזו. הייתי צריך כנראה לרפא משהו, או להחריף משהו, אבל בוא לא, זה יהפוך תוך רגע לטיפול קבוצתי.
שזה פודקאסט, האמת, זה
שעושים פה. לא, אני רוצה לומר שבכיוון שאני מעולם לא התארחתי בפודקאסט, אז הקשבתי קצת כמה דקות לדברים שעשיתם, והתרשמתי, קודם כל מדברים נורא מהר, כאילו המאזין יברח אם אני לרגע אחד יעיט את הקצב או לא יהיה וירטואוז, יברח לי המאזין או משהו. זה מזכיר לי שאני הייתי מאוד אמביציוזי, זה אגב פייק ניוז אמביציה, אבל נדבר על זה אחר כך. הייתי שחקן כזה שאחרי שההצגה נגמרת וכולם הולכים הביתה, אני עוד ממשיך לעבוד על התפקיד. ונורא היה חשוב לי להבריק ולהצטיין, וזה המטפלת שלי. באותה תקופה הגיעה פעם להצגה ואמרה, תשמע, זה היה סיוט. אתה היית על הבמה כאילו הגרמנים מכוונים עליך נשק ואומרים, ברגע שתהיה לא מעניין, או לא מיוחד במינו, או לא ז'נגלר, אנחנו יורים בך, זה היה מצוקתי. אז אני הייתי שם, לכן אני רגיש לזה. אז מדברים נורא מהר, זה משחקי מילים. וירטואוזית מחשבתית כזאת, הוא אומר, זה גם קופירייטינג כזה של ניסוחים מיוחדים ומקוריים, והכל מהראש, ראש, 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 שכל, 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 מילים, 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 מילים. אני תחת השראה של ביקורו של הדלאי למה של הילדים באלסקה, שאומר, הפוך, גידלו אתכם מהר יותר, חזק יותר, גבוה יותר, הפוך. נמות יותר, שקט יותר. והוא כמובן חולק על דקארט שאמר, אני חושב בשמה אני קיים, הוא אומר בדיוק בודה אמר, אני קיים רק שאני לא חושב. עכשיו אתם בצד הזה המערבי, אתם ניחסתם לכם את מה נכון, מה לא נכון, וקצת איבדתם את הצניעות בדרך. זאת אופציה אחת. הוא אומר, אצלנו אנחנו מעדיפים לשתוק ולא לחשוב. וזה מסורת של אלפי שנים, הילידים באלסקה יותר עתיקים מהעברים. יש להם, המקורות שלהם מצריים בכלל.
גם על מה יש לדבר? יש איזה שני דובי קוטר ופיל ים שם.
קודם כל, הם היו המונים, רק הם חוו שואה כמו היהודים. הרוסים טבחו, השמידו 80% מה...
באלסקה,
כל כך הרבה קורה באלסקה. שבט ענקי, אחר כך באו אמריקאים והפכו אותם לעבדים. הם עברו, אתה יודע, יש להם סיפור כזה. יהודי של רדיפות וזה, והם כמובן מחייכים, כי כל המסע פה הוא... אז הדבר הזה של להצטיין, ואיך אני מיוחד, ומה אני אומר, ושהוא... אולי ננסה משהו אחר, לשתוק 20 דקות, אני לא יודע, משהו אחר.
בא לי שנעשה פרק שלם שהוא שקט. תחשוב איזה לזה יהיה תקדים עולמי.
אגב, זה יהיה צורם, אנשים לא יעמדו בזה.
יש כזה שיר, יצירה של חמש, כן, יצירת השקט, שפשוט, זה מישהו לפני 100 שנה, כינס 200 אנשים, כן, פשוט לא ניגן שנייה, הוא קרא לזה, באורך של הזמן של היצירה, זה 5 דקות ו-11 שניות, ומאוד מפורסם, אבל...
זה יצירה מפורסם.
שלחתי את הדברים האלה רק פעם אחת.
נגמר לי יצירה של 13 דקות, אני לא זוכר את שמו של המלחין.
אצלנו במשפחה כולם הולכים אחד אחרי השני לקורס ויפאסנה. אחד הבני דודים התחיל עם זה, וזה מין מסורת משפחתית כזאת. והחוויה היא באמת כזאת, אתה יושב עם אנשים בשקט, גמור, אתה לא מדבר 10 ימים, וברגע הראשון יש איזה בועת מבוכה שנבנית, אתה יושב מול מישהו לצהריים ושתיקה, אבל אחרי שעתיים זה כבר נחמד, אני נהניתי מהשקט, דברים אחרים היו לי קשים.
תראה, אני הסתכלתי על אנשים שהלכו ויפס על המשפחה, לא ראיתי איך זה קידם אותם, אני גם לא יעיז לעשות את זה, כי אני בעבונותיי גם דברן כפייתי, אבל... ואני גם מתראיין בלי סוף כל מיני רשתות, תמיד כדי לקדם הצגה או סרט. דווקא סיימנו סרט שאולי שווה לדבר עליו. אתם הראשונים בעצם שנחשפים לסרט חדש שבימה אשתי, האחרונה, שמר, שהיא במאית קולנוע מבטיחה מאוד. אני שיחקתי בתפקיד ראשי, שיחקתי שם איש זקן מאוד, חולה מאוד, שבא למדבר למות מבחירה. קצת בדומה לאלה שנוסעים לשוויץ, אבל יותר כזה פילוסופי ספרותי.
אין מסורת כזאת באלסקה שהזקנים בקוטב וכאלה, שהזקנים באיזשהו שלב נותנים חיבוק למישהו והולכים אל הכפור.
ומשיבים אותם על קרחון.
משהו כזה.
כמו שאצלנו, סוגרים אותם בדיור מוגן שלא יפריעו. כן, זה נראה יותר מין אגדה כזאת. אבל למרות שתשמע, אם אתה ממש כבר בסוף, לשבת על קרחון ולשוט, ותראית אפשרות.
גם משהו בבחירה כאילו, משהו בבחירה של להחליט זהו.
אז זהו, אז בסרט הזה שסיימנו עכשיו לצלם, קוראים לו ים תטיס, תטיס, תט, תף. אני משחק את הזקן הזה, שהוא אמר לו זקן מאוד, חולה מאוד, בא למדבר למות, יש לו. זה השעתיים האחרונות שלו, לפני שהוא שותה את התמיסה, ששותתה גם מרלין מונרו עם קוניאק אגב. יש תמיסה מסוימת שגורמת לך...
חמור את עמדה.
מרלין מונרו?
כן,
כן, כן.
לא
נעתי.
היא...
בוא נגיד שהביוגרפיה המנצחת היא שהיא שמה קץ לחייה בשתיית רעל עם אלכוהול. אז בסרט הזה הוא בעצם השעתיים האחרונות שבו הוא נפרד בשקט יחסי ומזמין דווקא ללוות אותו איזה שמן ש... שהשמן מציע לו, כי הוא באיזה אי שקט, אז אומר לו, השמן משהו שבשבילי הוא רב משמעות, הוא אומר, תסכים להיות חסר אונים. למי שיש ילדים, אגב, המשפט הזה הוא רב משמעות. כי אנחנו כל כך עסוקים באחריות שלנו על הילדים שלנו, על האור. אנחנו לא מפסיקים לעבוד בזה במקום...
כן. זה מדי משוכה שהם ימותו, אסור שגם תאזין לפרק הזה, אבל הייתך לשמוע את המשפט הזה, אני לא הייתה חסר אונים.
תסכים להיות חסר אונים, זה נושא לפוסטקאסט שלם.
כן.
אנחנו מנסים להבין, בתוכנית הזו אתם מדברים על זה כל הזמן, מנסים להבין כדי לאחז במשהו, כדי... אנחנו לא מרפים, בקיצור, אנחנו לא מרפים. בייחוד פה בארץ, אתה יודע, זה באמת מקום. כנראה שזה קשור לשואה, לסורים על הגדרות, להזמן קצר באיראנים רבים. אז הכל מואץ פה. אתה יודע שבעלי חברות של מכוניות וגאדג'טים כמו סוני וזה, אמרו, אני ראיתי איזה פאנל, שכשהם רוצים לנסות מכונית או מוצר חדש, הם מביאים אותו לישראל, כי מה שלוקח במקום אחר 3 שנים, לוקח פה 5 חודשים. יש פה איזה תהליך מועט של חיים. אתה יודע, בטריות שלי שרפות כל הזמן.
אפשר לסרוק פה הבחנה אחת רק? התחלת ואמרת שאתה יודע, כדאי לנו קצת לקחת זמן, להראה קצת שקט, ולא הפסקת לדבר, רק כשזה התחיל, לשנייה אחת, עברת בין 10 נושאים, ואם לא הייתי יוצא אותך עכשיו, כנראה זה יכול להמשיך. כמה זה כבר, אמיר? 7 דקות?
אנחנו כן, אנחנו ב-10 דקות.
אז רק שים לב.
אתה צודק לגמרי.
אתה גם מתשת, נראה לי,
קודם כל,
אני... לרעיות שלך שחייבים להיות מבודקים ביות. כמו שאתה כל הזמן באור הזרקורים, אולי אתה כבר צריך אותו, זה לא רק...
כל חיי... אני השקעתי דם יזע ודמעות כדי להציג דמות מיוחדת במילה, וירטואוזית, יוצאת דופן, מקורית, אחרת, המשוגע, והכל היה תחפושת. אני בעצם, וזה אמיר יכול להעיד בסיפורים של אחותי, אני הייתי הילד הכי תמים בשיקון שלא רצה לחזור הביתה. בית מין שתקן כזה שעוקב אחרי פרפרים, אבל אמא שלי בגלל ה... זה שאתה יודע, הגרמנים יחזרו בכל רגע. היא תמיד, היה לה תמיד וידוי שהיא חיה, כאילו הגרמנים עצרו את הרכבת ואמרו, יהודים, קחו הפסקה. קחו הפסקה, זה תקימו מדינה, תקימו משפחה, ברגע שלא תהיו מוכנים לחזור עם הכלבים ו... רס! ולהמשיך. זאת אומרת, היא הייתה באמת בהיקון לאסון הבא, שגם די מאפיון אותנו. אז היא שידרה לי מיד שזה לא בא בחשבון. שחייבים להצטיין ומיד ולרפא זה. היא לא הבינה בכלל את עניין השחקן. היא שידרה לי ששחקן זה קבצן שמופיע ברחוב. בזבוז זמן. היה לי את הסכסוך אגב, שלצערי אפילו לא הגיע לפיוס אמיתי עד סוף החיים, כי בז על המקצוע שלי ו...
אבל היא זכתה.
כשהיא ראתה אותי מצליח, היא...
מה בז על המקצוע? אני זוכר אותה בשוק בנתן, משוויצה לכל
אז זה בשלב מאוחר.
בשביל לקבל הנחה לעגבניות, שהבן שלה זה שלום ברבא.
בשלב מאוחר.
הנחה לעגבניות.
כן,
תעשה לי. זה נזור עגבניות.
זה אף פעם לא היה מספיק זול בשבילה. אז כן, בשלב מאוחר היא הייתה כבר קצת גאה, למרות שהיא באה לראות אותי, אני זוכר, פעם שיחקתי קוקסינל על במה, והיא פשוט לא יצאה מהמיטה שבועות. היא איבדה את הבן וזה. אז אני בכלל התחלתי את החיים בתור, אני יודע מה, גולם של פרפר, ואחר כך הפכתי להכי חרוץ, הכי מצטיין, הכי ורבלי. זה הרגל ישן שקשה להיפטר
ממנו. איפה זה? אתה באמת רעוד בצורה ב... זה נלמד, זה מולד, אתה רעוד, אתה אומר...
הדיבור...
לא כל השחקנים חושבים ככה, רובם לא.
אני חושב שהדור הזה שלי, ההורים לא ידעו עברית. אבא שלי למשל היה מזכיר איגוד הבייגל והעוגיות בהסתדרות. זה היה הטייטל על הדלת. והוא היה צריך לייצג אותם, את עובדי המאפיות וזה. בכל מיני שביטות, כדי להשיג תנאים סוציאליים, יראו חמש של זה, זה תקופה של אתם, זה בגלגול אחר. אז הוא היה צריך לכתוב נאומים, והוא לא ידע איך לנסח, כי... אז אני הייתי קם בשש בבוקר, בשמונה הייתה השביטה, לנסח לו את הנאום. זאת אומרת, נאלצתי להיות מין וירטואוז מילים כזה, וגם זה, המפגש היה נורא טרים, כאילו, היא רק עכשיו נודעה, היא רק עכשיו חיה, היה איזו תאווה כזאת של, אתה יודע, אדם בן אמוץ, אורי זוהר וזה, לקח את השפה, ללעוס אותה, להשחיז אותה, ללטש אותה.
זה לא מובן מאליו, כמו הידע.
אז, והמקצוע הזה של לעמוד על במה ולדבר, אתה מתאמן כל הזמן. תראה, אני משחק יום אחד הצגה אחת, ויום אחד הצגה אחרת. זה כמו להחליף קסטה בווידאו. אתם יודעים שהיה פעם וידאו וקסטה. אז אני מורגל, אני מורגל. אני מורגל לדבר ומורגל להתבטא במילים.
רגע, אפשר לשאול?
כן.
או שנשאיר את המיגוד.
לא, אתה צודק.
אמיר סיפר לי שאתה... יכול להיות שהוא
הגזים,
שאתה עובר סוג של מסע רוחני בשנים האחרונות?
תראה, קודם כל בשביל הצניעות, המילה רוחניות בכלל מותר להגיד אותה בתל אביב, כי...
מומלץ.
ואז צריך לצחוק עליה, ואז צריך לאמץ אותה.
באופן מודע כזה.
לחברים שלי יש אלרגיה למילה הזאת. איך אומר טרקובסקי, הבמאי, אומר על הרוחניות של אימפוטנציה רוחנית, הוא קורא לזה. במאי ענק אגב, טרקובסקי מאוד ממליץ על הסרטים שלו, גם פילוסוף, בעל ערך ממליץ גם על הספר שלו.
איזה?
ספר מרתק, אני לא זוכר את שמו, אני צריך לשאול את שמר.
כן. עשה גוגל, כן.
ספר על קולנוע, שהוא כתב איזה 10 שנים בסוף ימיו, והוא מנתח את החוסר משמעות, את הרקנות הרוחנית. אז הסרט שגמרתי עכשיו, אבל מה אתה שאלת? סליחה.
לא, זה כשאתה עושה את המסע הרוחני, איפה אתה עכשיו פוגש את העולם אני... ואת המשמעות או העדרה?
תראה, אני היום בגנון של, נקרא לזה, הווריאציות של הבודיזם, של האפשרות, של אישה. זה מאוד מדבר עליי, בגלל זה גם עשינו עכשיו את הסרט הזה. בגלל זה הלכתי עם עידו, הבן הבכור שלי, שנחטף על ידי אמזון, כן? הלכתי איתו לפני כמה שנים לקורס הכנה למיטה, בטף. הגיע לפה למה עולה, למה עולה היה... האיש הראשון מהמערב שנסע למזרח לפגוש את הגורואים שלהם, ישב שם במערה 20 שנה, היה בנפל אצל הטופ פייב של הלמות.
גם מאוד מערבי כזה, רק את הלמות בטופ פייב.
ושם הכי טוב.
והוא עצמו אגב, אופנוען וחתיך וסקסי, איש נראה מצוין.
תראה לך חותם, אתה זוכר את זה ממש טוב. את הסדנה שעשית.
לא, בוודאי.
כן, אז מה
לשם? לא, כי האיש היה מאוד משכנע. אז השוודי הזה, החתיך, שהיה הראשון שהביא למערה בתורות המזרח, ישב שם ואמר בשפתו הכובשת, אגב, היה אוהל ענק עם מאות אנשים, הרוב רוסים משום מה. הוא אמר שהמסע הזה של החיים זה מנה ראשונה, זה פרומו. כך, ואנחנו פשוט מבזבזים את הזמן. הוא אומר, מכיתה א' צריך להתחיל להתכונן, להתיידד עם המוות. הוא גם הסביר בצורה מאוד משכנעת, אנחנו היום כל הזמן מכחישים את זה, נכון? המילה הזו לא נעימה לנו באוזן, והפוך. הפרעונים שאני נולד ילד, היו שמים ארון קבורה בחצר, שכל בוקר יפתח חלון, יראה לאן זה הולך. הוא אומר, ברגע שאתה מודע לזה, שבעוד רגע יכולה להיות פה רעידת אדמה מרוקאית, או אני לא יודע מה, אז אתה פשוט עושה דברים אחרים, עושה דברים אחרת. אתה פשוט עוצר רגע. אתה פשוט עושה מה שאתה רוצה, מה שאתה אוהב. אנחנו כל הזמן הרי ממלאים את האסם. כל הזמן אנחנו חוסכים לעתיד, אנחנו כל הזמן בתנועה, בתנועה, בתנועה. אז הוא אומר הפוך, הוא אומר, בוא נתכונן לדבר הזה, כי כשנפגוש אותו, אם יהיה לו מוכנים, אנחנו יכולים לעשות טעויות ולהגיע בפעם הבאה למקומות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם. זה נורא קשה לתמלל את זה, כי זה נשמע כמו סיפור ילדים הכל.
כן, מתוך מחשבה שטיפול נשמות כזה.
כן,
לא.
תשמע,
יותר
משוכנעים שהנשמה נכנסת לתוך גוף אנושי, עושה פרק קצר שצריך, שהוא סוג של תיקון אמור להיות, כדי שבפעם הבאה יהיה תגיע למקום יותר טוב, מכל מחנה פליטים, שתגיע למנהטן, אני לא יודע.
זה לא מרגיש לך גם קצת סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו בשביל לברוח מהפחד הזה? משהו בנפש?
זה תשובה טובה לכל נושא בעל ערך שנעלה. האם זה לא סיפור שאנחנו מספרים כדי להכיר את עצמנו?
אם יש משמעות לסיפור שעושה לך טוב, אולי טוב להאמין בסיפור שעושה לך טוב, ואין הרבה משמעות לאמת.
אני ראיתי את אלה, ועוד מעט נדבר על הקויר, שזה הדלאי למה של הילידים, נצא למסע של 4 שעות, 4 ימים, של 4 שבועות. לא, באמת, זה דורש איזה נחת, אנחנו תמיד מדברים על זה אינסטנט, בקיצור, סכם לי את זה בשתי שורות.
משהו מהחתונה, זמן.
סכם לי את זה בשתי שורות.
ויש לך דמר אחר.
תן לי כותרת, תן לי כותרת. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים.
אותי, במה אתה מאמין?
אני באופן אישי, קודם כל מאמין. נכון שזה, אני זוכר כבר בתור, כשהייתי איש צעיר, אתה יודע, בן 20, הלכתי לקלו, היה פה איש רוח מאוד ידוע, קלו.
רב?
הוא לא היה רב, לא, הוא היה איזה בולגרי. גם שהייתה לו איזו וריאציה, נגרע לזה, על תורות המזרח. הוא היה ביפו מקבל אנשים, הוא דיבר גם על הנושאים האלה. אני תמיד נמשכתי לזה, אבל בעצם חייתי חיים נורא בורגניים, כאילו חייתי בסתירה מוחלטת לאיזו שאיפה פנימית, שאני אולי בגלל הגיל, אני ב-73, אתה יודע, בכל זאת אתה מרגיש שהזמן הולך ומתקצר.
אבל לא נראה.
באמת? כשילדה בת 8 סורקת לך כדור בראש כל יום ב-7
בבוקר. לא, אני חושב שאתה בפעילות אינסופי, זה משהו צעיר. אני רואה את זה אצל כל... גם ביבי בן שקליאב, נתניהו גם בן 73, לא? זה עבודה, זה מצער להגיד, אבל עבודה משאירה אותך...
לא, זה גם, כן, אתה צודק, זה גם עבודה,
אבל אם במה אתה מאמין ודיברת על איזה איש רוחני בולגרי שפגשת ושוב...
לא, אני מתכוון שאני עכשיו שואף. כי באמת, אני באמת מרגיש בכיתה הלב, זה לא איזו הצגה של צניעות. אבל אני באמת שואף, כי אני חש, באמת אני חש, שיש משהו מעבר, כמו שאמר בספר של עמוס עוז הוא מספר על אהבה וחושך. זה גם ספר שכדאי לפני השינה תמיד להעלם. זה נורא מרגיע, הרבה יותר טוב
מסדרה...
הרבה יותר, לא אגב, זה מרדים הרבה יותר טוב מסדרה בנטפליקס. כולם משום מה הולכים לישון עם איזה אקדח שיורה להם בראש, והם מצפים בשינה טובה ורגועה. אז הוא אומר בסוף הספר על אהבה וחושך, הוא מספר על הוגו ברגמן, המורה שלו, האתאיסט, הפרופסור, פרופסור ברגמן, שתלמיד יום אחד אמר לו, אוי, איזה שטויות, מה, אין כלום אחרי המוות, זה פופקס, אנשים ממציאים את זה בשביל להרגיע את עצמם, קשקוש, זה פרימיטיבים האלה. אז הוא אומר לו, תשמע ילד, אף אחד לא חזר מהמתים כדי לספר לנו אם יש או אין. זאת אומרת שיש 50% סיכוי של חידלון מוחלט, ו-50% סיכוי של הישרדות הנפש, הוא אומר, בשביל יהודי כמוני, מאירופה של מלחמת העולם השנייה, 50% הישרדות, זה אחוז גבוה מאוד, אז לא יזיק לך להיות קצת יותר צנוע.
כן.
אבל זה טיעון רציונלי. שוב, אני חוזר לבד, מה אתה מאמין? כלומר, מה היום אחרי כל מה שחווית?
אני מאמין שכן, שירדנו לפה, לאיזה מטרה. עוד פעם, המילה הזאת הלא אופנתית, להשתפר, לתקן, לעזור, להעביר מסר. ירדנו לפה לאיזה מטרה, לא סתם, ואנחנו ממשיכים הלאה, עד שיום אחד לא נצטרך לרדת, כי נהיה...
נהיה בדרגה
גבוהה. בדרגה גבוהה, שזה... כשאתה קורא בספרים אתה נבהל, כי הם מדברים על מאות גלגולים, אלפי גלגולים, כאילו שזה מסע... בכלל, תפיסת הזמן שלנו היא נורא מוגבלת. אנחנו, מה שאנחנו לא יכולים לראות בטווח הקצר קורה, או משהו שאי אפשר להגשים בעשר שנים הקרובות, או במהלך חיים אחד, הוא בכלל לא... אין לנו עניין בו. כשהזמן הוא בכלל... בגלל שהזמן הוא אינסופי, אתם בטח באיזה פודקאסט דיברתם על הסופיות, מהמפץ הגדול ועד שהיקום יקרוס לתוך עצמו.
והמחזוריות. ואגב, תמיד רצינו להביא מומחי גלגולים. מי המאמין שזה יהיה שלמה ברבא?
אני בכלל לא מומחה גלגולים.
או אדם שזה התפיסה שלו, כן.
אני במקרה, זה מדבר אליי. אני רואה, אז ישב השוודי הזה, אמר, בקורס הכנה למיטה.
כן.
ואמר...
זה אחלה טייט, אחלה קופירייטר היה לו. קורס הכנה למיטה.
למיטה בטף, כן. אגב, בסוף הקורס, כולם הזדהנו עם כולם, הוא נורא בעד החיים. וכל העניין הוא, כל הפואנטה, של גלגולים ומוות וזה, זה כדי שההווה, ההווה יהיה יותר כיף, יותר טוב, יותר שמח, יותר פשוט, יותר נעים.
זה מה שנחמד בדיל הבודיסטי ברמה מסוימת. כל הדתות אומרות לך, תסבול בגלגול הזה בשביל שבגלגול, באפטר לייף יהיה לך טוב, הבודיסטי אומר, תתרגל בודיזם, בגלגול הבא נדבר עליו, אבל בינתיים.
תראה, כולם מדברים על זה של כל מה שיש לנו זה הרגע הזה.
בן גוריון אמר שבודהיזם מבטיח הכי מעט, אבל נותן הכי הרבה. וכל השאר הדתות זה הפוך.
כן, בודהיזם זה וריאציה מרתקת. הוא הציע איזו טכניקה של מדיטציה, שאתה עושה אותה כל כך הרבה פעמים, ושזה הופך לאוטומטי ולא רצוני, ואז כשאנחנו נפרדים מפה, אנחנו עושים את זה וזה עוזר לנו להשתחרר וללכת הלאה, במקום להיתקע בברדו שבין הגלגולים, שהוא נורא מוחשי לאנשים האלה.
כן.
אז הגיע לפה, אמרנו, עדה לילמה של הילה. באמת תעצרו אותי, כי אני באמת יכול לדבר ולדבר. אני שהתחלתי את המפגש בהצעה שבוא נשתוק, כן. הוא צודק,
קצת מבוכח. אני רק אגיד שאתה מדבר בקצב אחר מהקצב שאנחנו שומעים
בדרך כלל.
משהו שקט יותר, כן.
זה כיף, אני תוהה אם המאזינים גם חושבים כמונו ונשארים, אני מקווה שכן.
גם ככה כולם מריצים פרק על 1.5.
נכון, זה עושה מה ידעות.
אתה מכיר את האופציה, כולם עושים פי 2.
כן, אתה מבין, אתה מבין. אנחנו בעצם כולנו לוחצים על החיים שלנו, שיהיו פשוט כמו זה, אתה...
אבל יש בזה גם, אני אסנגר שנייה עלינו, כי אני מאלה ששומעים ב1.5, אתה יודע, אולי מתים מחר, רוצים להספיק. וגם יש אנשים כמוני שהם היפראקטיביים, והמהירות של החיים הנוכחית היא לא מספיקה לנו, אנחנו צריכים, רוצים... אבל זה... אני רוצה לראות סרטים גם, אני התחלתי לראות סרטים באחד ורבע. אני לא צוחק, וכל היוצרי סרטים כועסים, אומרים שזה, שהיא דופק להם את האומנות שהם רוצים להביע באיזה שוט איתי כזה, אבל אין לי סבלנות.
אבל כי זה, אנחנו חיים בתקופה כזאת, תשמע, לפני 150 שנה, היית רוצה להגיע לאיטליה, היית על ספינה, 3 שבועות, איזה יופי. מסתכל על הים, יושב על הסיפון, חוטף טיזינטריה, אתה יודע, היה לך זמן לדברים. היום אנחנו מחפשים בתורת הקוונטים אפשרות להגיע לקוטב ב3 שניות, לא יודע.
טלפורטינג, אז זהו, קראתי רעיון שלך לפני שנתיים שאתה אומר שגילית שהאושר האמיתי זה להביט על העץ ולהכין סלט, אהבת את הסלט. כאילו הרגע הזה, הדברים הקטנים.
זה גם אגב דבר שחוזר אצל הגורים המפותחים, אומרים תסתכלו על ילד ב2 שנים. זה, אלה המורים הרוחניים הכי גבוהים שלך.
הכי טובים.
הילד הכי טובים שלך.
כן, נוכחות מלאה.
נוכחות מלאה.
אגב, גם התנועות שלהם נכונות. יש את מקרים את שיטת אלכסנדר?
בוודאי.
זה שיטה שכל מה ש... זה מורים, הלכתי לכמה מפגשים כאלה, שפשוט מלאה, מנסים לגרום לך לזוז כמו ילד. כי הם, לפני שהם התקלקלו, היציבה שלהם מושלמת, אתם הולכים ולא מושכים את הראש קדימה, סתר קדימה, הכל אצלם מדויק.
לא סתם אומרים הוא שהוא נולד בצלם אלוהים, וברגע זה הוא הולך ומתרחק מאלוהים. אבל אז ילד באמת, הוא באמת נמצא ב-100%. כשהוא גם מביע רגשות ב-100%, כשהוא שמח, כל הגוף שלו שמח. כשהוא כועס, כל הגוף שלו כועס. אנחנו לא מביעים רגשות, אנחנו חיים בחברה שבה זה לא מכובד להביע רגש. אנחנו כל הזמן רוצים להיות בשליטה. והוא אומר שהדבר הזה שלא יוצא, זה כמו, כאילו יש לך בריכות של מים עומדים בתוך הגוף, וזה מייצר את כל המחלות הדרקיות האלה.
ממש.
אז הילדים האלה באמת נמצאים, אני מסתכל על הילדה שלי, וכשאני מצליח לסגור את הפלאפון, דבר שכמעט ולא קורה, תמיד שמר אומרת לי בשירותים, שומעים הפלאפון, אז מה עשינו? אתה מוציא פסולת מפה, מכניס פסולת מפה, אז מה עשינו? אם אתה מצליח לסגור את הפלאפון, לסגור את המחשבות, אנחנו בעצם, כל אחד מאיתנו חי בתוך המחשבות שלנו, אנחנו בעצם, כל אחד חי ביקום אחר. וסתם אשליה הדיאלוג הזה.
כן.
באמת, כל אחד ב100% חי בתוך מחשבותיו. תחשוב על העמדת הפנים הזו שיש לנו מכנה משותף. אז כן, כשאני מצליח לסגור את הפלאפון וללכת עם הידה שלי ולטפס על עץ ולאסוף את פרת משה רבנו, אז באמת אני לרגע אחד חש את המילה הזאת שלווה, אושר, המילים המגונות האלה, אני ממש יכול לחוש את זה. וזה נדיר נורא, כי אני באמת מותנה על הריצה האינסופית הזאת. וגם אוקיי, אני אעשה פוס ואני אתן לכם להוביל, כי אני באמת יכול להמשיך. אני רק תן לי לדבר על הדלאי למה.
כן, קצת כאוס פה, אבל לא חשבנו שיקרה משהו אחר. אולי נחזור רגע אחורה, אתה דיברת על זה שאתה הולך עם הילדה שלך, עם שי, המתוקה, והיא חווה את העולם בצורה מאוד בלתי אמצעית, בצורה מאוד מיידית. ודיברנו על זה קצת לפני ההקלטה, שמשהו בחוויה הפסיכדלית לפעמים מייצר לאנשים את התחושה הזאת, שהם שוב פעם ילדים. יצא לך לגעת קצת בעולמות האלה?
אנחנו כולנו שמענו על זה, שהאינדיאנים הולכים ליער ולוקחים משהו כדי לפגוש את אלוהים או משהו כזה. וגם פה יש את זה, זה באמת נורא אופנתי.
זה תת תרבות כזאת, כן.
אני חושב שבים המלח יש מישהי שנותנת פטריות, יש כל מיני.
גם פה ברוטשילד.
לא צריך לסוער.
במקום לאינדיאנים אפשר לדגניה לנסוע פה.
פשוט לדפוק בדלת של השכן.
סוכר ופטריה.
אמיר לך סוכר גם, מרשים.
תראה, אני דווקא לא מומחה בתחום הזה. אני פעם אחת לקחתי טריפ עם מוני, כשהיינו בני 20.
וואלה.
LSD בגן מאיר, אני זוכר, לילה שלם, באמת זה היה פסיכדלי לגמרי, זה היה באמת פתאום, כל העולם היה בצבע, כל תנועה של מוני הייתה עם איזו שובה של זהב, שום דבר לא היה דומם, הכל חי.
לא שמענו על זה,
שהאינדיאנים היו, צפיים זוהרים, הצלחנו לדבר טלפטית, בלי מילים, זה באמת היה, אני פעם אחת לקחתי טריפ עם מוני, שהיינו ב-20, הייתה חוויה משובחת בגן מאיר, בפתיעה רבה ומרוממת, ואז כשהסתיים הטריפ, היה באמת פתאום, שאלנו את זה שהיה בצבע, את הטריפה של מוני, הייתה עם איזו שובה של זהב,
זה תמיד ככה?
שום דבר לא היה דומה,
זה בדרך כלל ככה, אבל זה יכול להיות,
בצבעים זוהרים, הצלחנו לדבר טלפתית,
כמו שזה היה טוב, זה יכול להיות רע.
זה באמת היה,
וזה די שכיח אפילו.
זו הייתה חוויה משובחת, מפתיעה נורא, מרוממת.
ובעצם,
זו הייתה חוויה, כמובן, מעשנים עשבים, שזה דבר רצוי אגב לכולם. אם פוליטיקאים היו מעשנים עשבים לפני ישיבות ממשלה, לא היינו צריכים להגיע לימים האלה. אבל, אז הנושא הזה הוא פחות מוכר לי, הפטריות והפסיכודלי. למרות שכל האמצעים קשרים כדי לעצור את המרוץ הפנימי,
כן.
ולהתחבר למשהו, כי אחרת אני לא יודע איך, כי אנחנו באמת, באמת חיים דרך השכל. והוא אמר באמת, הקויח הזה.
הקויח זה הבחור,
הקויח זה הדלאי למה של הילידים באלסקה.
נשמע משהו משטיסל דווקא,
הקויח. נכון, אני תמיד הייתי צוחק, כי הוא נוסע בעולם מדבר ואף אחד, וכולם, אתה יודע, אין להם כוח אליו. לקויח אל קויח, תמיד הייתי אומר. הוא אמר שהוא קיבל קריאה מהצד הזה של העולם. בעצם היה איזה כנס של אנשי רוח, למות, ראשי שבטי וככה הלאה, בהוואי, כי העולם על סף הכחדה, כידוע לכם. אז הם שלחו כל אחד לחלק אחר של העולם, כדי להפיץ את ה... כדי לנסות להעיר. הוא אומר בפשטות,
הם הצליחו, אני מבין
מה זאת אומרת,
יש
לנו את עידית סילבן, אנחנו מסודרים,
שליחה, מה למדת ממנו?
אז קודם כל הוא אומר, אתם לא מבינים את הדחיפות של הנושא האקולוגי, בעוד זמן קצר יחסית הכל יישאר כמו שהיה, רק המין האנושי לא יתקיים. בזמן שאתם פה רבים בין ימין לשמאל, האדמה תבלע אתכם. אפרופו החדשות. הילדים שלכם לא יהיה להם איפה לחיות. אתם באיזו אדישות מוזרה ולא מפתיעה לצערי. אז שאלנו אותו, מה הדבר הדחוף? הוא אומר, הדבר הדחוף, אבל זה לשנות את התודעה. להפסיק לחיות מהשכל, להתחיל מהלב. ולהעביר מיד את הנשים לקדמת הבמה, הוא אומר, הנשים, איך הוא אמר? הנשים צריכות לרפא את עצמם מאלפי שנות התעללות גברית והקטנה, לתפוס את מקומם הטבעי, הרחם במרכז היקום, להנהיג, וזה הסיכוי היחידי שלנו להציל את הכדור, ולשנות את התודעה, שהוא אומר לשנות את התודעה, זה להיפרד מהשכל, ללכת ללב, והווה, הווה, הווה, הווה.
וואו, בשורה אחת, כן, הוא פיצח את זה. הווה, רגש, לנשים. אהבתי. ומה גברים מביאים? איך הספר הזה? חיידקים, רובים ופלדה, יש תארים את זה? בגיפות, לא
משנה. הוא אומר, עלינו להיות, בסופו של דבר, הקלישאה הזו להיות פשוטים יותר, לצרוך פחות, אבל הוא אומר מיד אחרי זה, איזה פוליטיקה ישרוד? אם הוא יציע לאנשים להיות פשוטים יותר. זאת אומרת, אנחנו צריכים באיזה דרך עוקפת הרגלים חברתיים, כל מה שאנחנו יודעים, והכל נמצא פה. אגב, אמונות דתיות לדעתו זה פשוט אנשים שלא לוקחים אחריות, שלא מאמינים בעצמם ולא בוטחים בעצמם, אז הולכים לאמונה דתית. אבל לא חשוב, אז הוא מדבר על הדחיפות, שהיא כנראה, שאם היינו כנראה, אם היינו מבינים את זה לעומק, היינו עוזבים הכל ועוסקים רק בזה.
כן.
והוא נורא משכנע, הרי אתה, אנחנו בכל זאת יצורים שחשים, אני עומד מולו, רואה, זה משהו שאי אפשר לתמלל, זה שלווה וביטחון, וחוסר רצון להרשים, וחוסר עניין, למצוא חן, זה איזה מין ביינג שאני לא פגשתי,
שכובש אותך, ואתה באמת חש, כמו שאומרים אנשים, איזה, אני לא יודע מה, איזה גל חום, איזה... אתה מרגיש שזה אמיתי. הוא אגב, אפרופו בן אנוש, הוא התחתן עם ישראלית עם שני ילדים, זה גרושה מקיבוץ, יעל שמה, והם עברו לגור באלסקה.
פחדתי שאני הייטקיסט בסוף
הסיפור. היא שולחת לי פודקאסטים של גם לאנשי רוח, יש פודקאסטים בווידאו. בגלל האנגלית אני קשה לי עם זה. אז
זה נשמע שאתה במסע. כבר שנים, כי אתה הולך לסדנות, אתה מקשיב לכל מיני עצות, הן משפיעות עליך.
תראה, אני עוד פעם אומר...
אתה פתוח?
אני כל כך תובע. בתוך הרגלים מהעבר, בתוך אינרציה של ריצת מרתון פנימית, שאני ממש נלחם כדי להשיג רגע אחד של מימוש לדברים שאני אומר. אפילו בשבת, בשבת שאני תמיד הייתי רגיל לעבוד בשבת, פתאום אפשר להשלים עניינים. עכשיו שמר,
אשתך?
אשתי המפותחת. היא אומרת, בוא נעשה צום פלאפון. נכנס את השבת, אתה רוצה דתי. בוא נעשה צום פלאפון. 24 שעות. נהיה עם הילדה, נרד לגינה, נשחק טאקי, נשחק מונופול, נצייר ביחד. בוא מה שנקרא, נמלא את הבטריה, יש לנו את זה. אנחנו בכלל לא מכירים באפשרות שיש לנו איזה בטריה שהיא כבר התרוקנה. שהיא כבר רוקנה גם את הרזרבי, וצריך למלא אותה. אנחנו חושבים שאנחנו באמת אימורטליטי, אנרגיה אינסופית. זה כבר על אפס, אצלי 40 שנה זה כבר על אפס הזה, ואני לא מכניס את השקע לזה.
עד הצגה הבאה.
אז... ועכשיו יש לי אינטרס שהחיים, נגיד, יימשכו קצת יותר. בכל זאת ילדה בת 8 וזה. וגם הצליח לי הפעם, תשמע, אני באמת זכיתי ב...
הפעם, אל תפיץ את הפודקאסט.
זכיתי במה שנקרא תיקון זוגי ותיקון הורי. אתה יודע מה זה באותו גלגול? וואו.
אתה יודע שצריך להוציא רישיונות בשביל להיות הורי.
חד משמעית. מה זאת אומרת? אפילו בשביל אקדח, כלב, צריך רישיון, ופה רק זה כמו קרפיונים. לא, באמת, אחר כך מתפלאים ש... איך אמרו הפשיסטים, האנשים הלא נכונים מתרבים. אז בוא נגיד שהצניעות מחייבת אותנו להעלות ספק ולהגיד קודם כל אנחנו לא יודעים, ואחר כך להגיד, יכול להיות שזה באמת פרק קצר שלא מסתיים עם המוות, שאולי אם אנחנו נצליח לעצור עוד פעם, בשביל זה צריך לעשות מדיטציה כל בוקר, דבר שאני גם, קשה לי, אני מודה.
קשה לך האקט של להזכיר לעצמך לשבת המדיטציה?
כן, נסעתי לניסים המון בפארוס, הוא, אתה יודע, ניסים המון הוא הנציג הישראלי של הדברים המדוברים פה.
ניסים המון גם יש לו הרבה...
הוא מאוד מוכר ב...
הוא היה נזיר.
בקהילה של המחפשי דרך.
הוא היה נזיר זן הרבה שנים. ואז הוא דרך אגב הלך לכיוון של אושו דווקא. שאושו מכירים אותו קצת מהסדרה בנטפליקס. זה מדיטציות דינמיות, זה עולם אחר לגמרי. ואז הוא חזר, הוא הקים מנזר ביוון, והוא עכשיו מעביר פה הרבה סדנות רוחניות.
היית?
כותב מקסים. שמעתי הרצאות שלו. וקראתי את הספר שלו.
לא, אבל הוא איש רציני בניגוד אליי ולאחרים. הוא באמת נסע מזרח. הוא ישב. 8 חודשים בשתק מול קיר.
מה הוא אומר? מה?
זה הכל יצא לו.
הוא אומר אותם דברים.
תשמע, אנחנו יודעים הכל. אנחנו רק מוזמנים לשבת בבוקר, לפני שאנחנו רצים לפלאפון, ולהקשיב 8 דקות לציפורים. אגב...
אבל אתה עושה את זה? אתה עושה משהו? כי זה נשמע שאתה יודע הכל, אבל אתה דווקא מקשיב לעצמך.
אז אני חייב לומר שאני... יודע קצת.
התיידדת עם המוות?
יודע קצת וכמעט לא עושה כלום. אני מנסה, תראה, בוא נגיד שיש מודעות פנימית. יש איזה תהליך פנימי. אם לא היה תהליך פנימי, במובן הזה המטפלת שלי צודקת. היא אומרת שאנחנו יוצרים את המציאות שלנו. באמת, וזה עכשיו לא רוחני, זה עניין לגמרי מעשי. זאת אומרת, אם אתה תפחד כל הזמן שתידרס, אתה תידרס.
מטפלת שבועית שאתה...
מטפלת שבועית שהיא פסיכולוגית, אבל היא קצת ככה פתוחה לרעיונות האלה.
אתה משוחח איתה שעה כל שבוע?
שעתיים.
שעתיים, כבר שנים?
שנים, למרות שכבר חודשים אני לא הולך אליי, כי הייתי עסוק בהצגות, וזה הזמן לחזור אגב.
הנה. אגב, אתה מדובר הרבה דברים שאתה צריך תזכורות אליהם. אמיר בדיוק סיפר לפני שבאתי, מותר לחשוף את השירות החדש ששכרת?
מה אתה פולניה?
כן, תקשיב, זה גאוני, שלמה, אני לא אומר שיש דבר כזה, אתה חייב לספר על זה.
אפשר, אבל לא יודע, זה כאילו באווירה שלה.
כן, באווירה אתה, וואי, זה אולי חצי קשור, אתה חייב להגיד את זה בשורה, אתה לא תאמין מה יש היום.
יש שירות שנקרא פולניה.
הקרצייה מפולניה.
כן.
שאתה משלם למישהו.
והיא לא שילמה לנו, זה לא פרסמת ספורית.
לא, והיא פשוט, היא פולניה, היא פותחת איתך קבוצה בוואטסאפ, והיא כל הזמן נג'סט לך לעשות דברים. למשל, בא לך לעשות מדיטציה בבוקר כל יום, אז בשמונה תשאל אותך אם עשתה מדיטציה, ואם לא, היא תעשה לך מצפון.
ואמיר משלם לה מאות שקלים כדי שהיא תגיד לו בשמונה בבוקר, נו, מה עם התזה שלך? אתה התחלת לכתוב אותה? זה לא מדהים שאפילו את זה הפרטנו?
זה מצוין, אני למשל לא מבין. תראה, אני דור שלא היה לנו סב... אתה יודע שאנחנו, אני בתור ילד, אבל באמת, בשכונת אפרים, חשבתי שסבא וסבתא יש רק בסיפורים. אבל זה לא נשמע טוב, זה באמת מה שחשבתי. כי אצלנו בשיקול לאף אחד לא היה סבא וסבתא, ולא דיברו על אפשרות של סבא וסבתא, הם הרי שתקו לגמרי לגבי העבר. היינו בטוחים שסבא וסבתא, ויש לי נורא חסך, ואני באמת יש לי צורך להזכיר לסוף שבוע איזה סבתא, ואני לא מבין איך אין שירות כזה. סבתא, שאתה מקבל אותה לסוף שבוע או לחו...
לוקחת לקופת חולים.
יש בהפגנות, יש בהפגנות סבתות למען הדמוקרטיה, זו הקבוצה שאני הכי אוהב, ואני בטוח שהם יסמכו לעזור לך עם הדימות.
אחריך שם.
אה, כן, היא בפגינה? כן. אמא שלך עכשיו?
לא, דודה שלי, אמא שלי בהפגנות אחרות.
מדהימות, הם כזה, החוצות שלהם זה אין בייביסיטר, אנחנו עכשיו לדמוקרטיה.
אבל רגע, אם יורשה לי לחזור אחורה, אתה אמרת לו קודם שזה נראה שהוא יודע הרבה, אבל לא מיישם הרבה. ובהרבה מחקרים בפסיכולוגיה שרוצים לראות אם איזושהי פרוצדורה הצליחה, אז חוץ מזה שבן אדם מדווח על עצמו בכמה הוא מרגיש יותר טוב, באיזה ציון מאחד עד עשר, שגם אם היו אומרים לבודה שככה אנחנו מודדים אושר בסקאלה של 1 עד 10, הוא לא היה מת על הרעיון, אבל חוץ מהדיווח העצמי אומרים שהיום בשביל לדעת משהו כדאי גם לשאול את הקרובים אליך, לשאול את המשפחה. ואני בתור מתבונן מהצד, בתור בן דוד אמנם, אנחנו נפגשים איזה פעם בחודש, זה נראה שבשנים האחרונות משהו הרבה יותר שקט אצלך, משהו הרבה יותר רגוע ככה.
בשנים האחרונות.
יחסית למה שהיה, תראה, הפסיכולוגית הרוחנית שלי אומרת
יותר,
ש...
יותר שקט.
תראה איפה אתה נמצא, מושר, אם אתה עם הבת זוג שהיית רוצה להיות לו, ותבין לפי זה איפה, באיזה שלב אתה התפתחותי, מה שנקרא. כי אני אמרתי, הייתי אומר לה, מה זה הנס הזה שקרה לי? שפתאום, אני כשאמרתי לעצמי שאני רוצה לגמור את הגלגול לבד, שלא מתאים לזוגיות, שזה המצאה, זה בכלל מזימה, אני כשנולדו לי הילדים בפעם הראשונה, הלכתי בעיר ואמרתי, חבר'ה, דימה, אל תשתפו פעולה, זה שלילת חופש איומה.
זה תרמית פירמידה.
זה בלתי יפה, אתם לא מבינים. זה הורור, ואין לנו שום כלים. אני בעצמי ילד, זה חוסר אחריות. אבל באמת הרגשתי מיסיונר, אני חייב להזהיר אותם, לא להיכנס לזה. עכשיו אני נהייתי סבתא עיראקית עם הילדה הזו, אבל עוד פעם, זה תמיד, תמיד האימא היא במרכז העסק. אני קיבלתי מישהי מאוד מפותחת, שגם אגב הגיעה ממשפחה לא פשוטה, מה שמספר לנו שהיא הביאה את זה איתה לפה, כי אחרת, אם אתה מסתכל על המשפחה שלה, אתה לא מבין איך היא מגדלת את הילדה הזו כמו ילדה עשירית. פשוט לא מבין. ההסבר היחידי לזה הוא שהיא למדה את זה לפני שהיא הגיעה לפה.
בת כמה היא?
היא הייתה אימא בגיל הרבה יותר מבוגר, אני חושב גם. מה? הייתה אימא בגיל מבוגר יותר.
גם. והאבא כבר, זאת אומרת, כבר עשה את הטעויות, כבר מישהו שילם את המחיר.
אגב, אולי לא צריך לשלוח את הפודקאסט לילדים הגדולים שלך, אבל כן צריך לשלוח אותו אליה, כי הזכרת אותה לא מעט, ומה שאני בטוח זה שאתה ממש אוהב אותה. זהו, זה עבר.
הילדים הגדולים שלי, שיהיה סדר אגב, הם נפלאים.
כן, לא, ברור.
לא, לא, הם נפלאים, הם טובי לב. אגב, טוב לב זה גם דבר שמבטיח...
או שמעלה.
זה מבטיח דברים טובים.
כן.
הם נורא, הם באמת, הבן הצעיר הוא בכלל, הוא באמת קצת רגיש כזה, הוא פסנתרן מכונן. לא, כי אני תמיד עושה להם עוול, כי אני מספר תמיד שעל הגב שלהם למדתי להיות אבא. אז מה זה אומר עלינו? הם צודקים. הם הם במסע שלהם, והם ילדים נהדרים. אז היא אומרת, המטפלת, כשאני אומר, איזה נס קרה לי? החלטתי לחיות לבד, פתאום הגיע מישהי, ופתאום יש ילדה, ולא הפרעתי אגב, שזה גם לא אופייני, אני פחדה נורא ודוחה למחר, ואצלי יש ועדות בראש, וואי וואי וואי, מעמידות להצבעה דברים, ותמיד זה לרעת הלב.
עדיין, גם היום?
פחות. אז ואז היא אומרת לי, העובדה שאתה היום חי יחסית, שוב המילה האסורה הזאת, עושר, היא מספרת שאיזה תהליך פנימי נעשה. כי אני באמת מרגיש שכל הזמן אני רואה את הפער בין מה שאני רוצה ומה שאני מבין לבין מה שאני עושה. והיא אומרת, החיים שלך מספרים שהפער הוא פחות גדול ממה שנדמה לך, כי עובדה שאתה שם. זאת אומרת, בידיים שלנו, וזה משהו שאי אפשר לאחוז בו, אי אפשר לנתח אותו.
כן.
זה תהליך פנימי עמוק. אתה כאילו צריך להיות, להאמין, לשחרר, להיות מכוון. אתה נורא רוצה בת זוג מסוימת. אתה, כמו כשלמדנו בתיאטרון, בדמיון מודרך, תראה את זה קורה, תראה אותה ישנה איתך במיטה, תראה אתכם. זה עוד נורא עוזר. נורא עוזר לזה לקרות.
כן, אתה חושב, אתה תמודע. קראת את הספר?
לא.
לא?
אבל תחת הרוח כמו מפורסמים.
כן, כן, הוא התחיל.
זה וכוחו של הרגע הזה, זה כוחו של הרגע הזה, זה...
כוחו של הרגע הזה זה הגרסה הפשוטה, כן, אבל...
כן.
לא, חשבתי שאתה מדבר על הסוד. הסוד זה הגרסה, הסוד זה הגרסה הדבילית של כוחו של הרגע.
הסוד לא קראתי, כי להבנתי זה פשוט שורה אחת. אתה דמיין כאילו זה קרה וזה יקרה, משהו כזה?
כן, כן, זה מין כוחו של התת מודע, הוא מתפלסף.
תשמע, זה כוחות ריפוי. בחייכנו באותה מחלקה יושבים שני אנשים, במצב דומה, עם מחלה דומה, אחד מת בייסורים, השני מבריא. זה באמת, זה כוחות ריפוי. עוד פעם, אנחנו חיים בקיום כל כך... אני ראיתי אותו, את הדלאי למה, את הקויך, האמנתי שהוא יכול לעוף. אני אומר לך, הסתכלתי על בן אדם, אני לא מכיר את זה, את הנוכחות כזאת, שהיא לא מתכתבת עם שום דבר מוכר. אנחנו חיים בחברה שמגויסת כל הזמן, על כל הזמן.
אני יושב ראיתי בכנס של אקטיביסטים, כן, של אידאה שהיה שם את כל החקים וכל מיני... גנץ וראשי ארגונים, ואני חושב שאני שומע את זה, אני צריך לכנס רוחניקי, כן, אני אגיד רוחניקי, אני צריך לכנס עם דלי למה של סקימוסים ולא יודע מה, איך אתה מגיע לדברים האלה? שזה ניוזלטר? אמיר, אתה...
לא, יש עוד
דבר. אני רוצה לשים בחיים שלי כמה דברים של פעם בשבוע, שבועיים, מפגש עם מורה מוות, או מיטה, סליחה,
תראה, זה בוקר, זה...
כי אתה שוזר את זה בחיים שלך, ואז אתה יותר...
אנחנו בבוקר של קלישאות, כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע, אתם מכירים?
כן, כשאתה מוכן.
לא, לא, באמת, אם אתה...
זה מצליח זה הקלישה.
לא, זה באמת, זה משהו, באמת, זה משהו במי תהום, שתוסס שם, ואם אתה באמת סקרן, שואף, קצת מאמין, רוצה להאמין, אתה מגיע לספר, אתה מגיע למפגש, אתה מגיע... והכל מתחיל, באמת תמיד, אני, לצורך הסרט שעשיתי, קראתי פעמיים את ספר המתים הטיבטי, זה ספר...
אשכרה.
מאות עמודים.
זרחת אותו, איך הוא?
לי זה היה נורא מעניין. אבל עוד פעם, אני מנסה לחשוב על חברים שלי, הם בטח בעמוד השני יעיפו את זה. אתה צריך להיות... אתה צריך... להסכים, להסכים לצאת לאיזה... למסע כזה, הכי לא הישגי שיש. אז כן, אז כולם בסוף, בשורה התחתונה, זה לנסות לעצור את המהירות של המחשבות. ואיך? יש כל מיני טכניקות של מדיטציה.
כן,
אגב, אני
שאתה
מוס...
לא עושה, סתם עושה.
שאני כמעט ולא
אני
עושה.
אני אתמול עשיתי 8 דקות מדיטציה לראשונה, מאז שהתחילה המחאה, ישבתי 8 דקות והצלחתי
כן.
לא, להתנתק, וזה היה... זה גורם לך לבהיות?
תראה, אני...
8 דקות.
כן, סליחה שזה לא השעה, סליחה שזה לא 10 ימים. 8 דקות עדיף על כלום. אני פעם הייתי בויפאסנה של 3 ימים, ובסוף הוא אמר לנו, אני זוכר מדריך קרח כזה, אמריקאי, הוא אמר, תקשיבו, אתם לא, אתם תחזרו, אתם תשכחו את זה מהר, אתם לא תתרגלו, אבל מה שכן, תעשו M&M. הוא קרא לזה, 1 minute meditation.
כן.
אתם יכולים לעשות 1 minute every day, you can find 1 minute, וכולנו, כל החבר'ה שאחרי זה יכולים שם למחרת עשו, ואחרי יומיים עשו, וזהו.
תראה, מדיטציה זה גם מילה גדול, יש הרי כל מיני טכניקות, איך אתה מצליח לעצור משהו שאי אפשר לעצור, המחשבות?
לשמור לך את המנגו המצוין שאמיר חתך?
לא, זה בשבילך, זה בשבילך.
אני יכול להיות אגב בזמן הפרק כי חיים פעם אחת ועוד רגע פתים וכל הקלישאות, אז למה לא ליהנות?
אולי זה המנגו האחרון, תהנה מזה, תהנה מהמנגו האחרון שלך. אני יכול אבל להעיד שאני בא להצגה לפעמים לא רע עייף כי היה לי יום צילום ואין לי אנרגיה, אני אומר איך אני אעבור את זה, אני עושה כמה דקות מדיטציה ואני מקבל איזה אנרגיה, באמת, כמו כאילו ישנתי איזה 40 דקות. אבל אני קומיקאי, אז אולי נעלה איזה חיוך גם באיזושהי צורה.
אני רק אגיד שאני קטונתי, אבל לדעתי המורה הנכון נותן לך רק ביתה לכיוון הנכון. אתה יודע, אתה הולך על השביל, הוא מכוון אותך קצת, אבל בסוף השינוי העמוק, אפרופו ההבדל בין המיין לבין החוויה הלא אמצעית של העולם, אתה צריך איזשהו תרגול קבוע, איכשהו. איכשהו יצעיד אותך בדרך הזאת.
צריך, כן.
ודרך טובה לעשות תרגול קבוע זה להצמיד אותו לאיזה משהו שככה אתה עושה? נגיד לה, לפני שאתה מצחצח שיניים, או כזה דרך, זה דרך להמצר גילים.
אתה עושה מדיטציה, כל אחד בזמן
שלו. אבל הוא צודק.
משהו קונסיסטנטי.
אם רוצים שמשהו יצטבר. אני חושב שאגב הטיפול שעשיתי אצל האישה הנכונה, גם תמיד זה השאלה עם מי. אבל אם רוצים משהו שיצטבר, אתה צריך לעשות אותו כל יום. אפילו באמת כמה דקות. אז כשעשיתי לי סיימון בפארוס, אמרתי לו, מה זה מדיטציה? איך אני יוצא מחשבות? הוא אומר, בוא נקשיב לציפורים, רק ציפורים, כי יש פה, אתה לא יודע, אתה מעניין, אני שומע 14 סוגים, אני חושב שאפשר להגיע ל-16. בוא, שטוק, רגע, לא, עצור, אמרתי, אוי, כן, נכון, אוי, אני שומע, נכון, גם שם, מרחוק, אוי, נכון, חשבתי רק, והגעתי לאיזה
8. נחלך מהמנגו, סליחה.
וזה עבד שם, ואז חזרתי שוב לסורי, הגעתי לארץ.
הציפורים פה פחות מצייצות.
פה פחות, בפינסקר יש הרבה פחות אגב. כי הם ראו שלא מקשיבים להם, אז הם הולכים למקום אחר.
הלכו לצייץ בפירוס.
אז איך התחלנו? אמרתי...
בוא נעלה חיוך גם.
נעלה חיוך.
כן.
אני מחייך. קודם כל אמרתי, אני ממליץ באמת...
לחייך.
להרגיע את הקצב, בחיי הקצב, יאללה. יש אגב ספר מרתק, אני לא זוכר את שמו של הסופר, שהוא מוכיח שאם יגבילו את המהירות בעולם ל-50 קמ"ש, יהיה שלום עולמי. זאת אומרת שהמהירות היא זאת שמחלה אותנו.
כן.
לא, יהיו פה חתונות דרכים, אבל איך בעצם לה...
כי זה יקיש על הכל.
כן.
יקיש על הכל. תחשוב ש...
כי פעם לא היה מכוניות והיה מלחמת. אני חושב על דברים אחרים שיכולים לעזור לצמצם את האלימות. אם נשים ישלטו פה, בטוח יותר.
לא, הוא דיבר על קצב בכלל, הוא אמר להאיט את השעונים, להאיט את הזה. הוא מדבר על... הוא מדבר על איזה האטה שבא מבחוץ, וגורמת לבן אדם להאיט, ואז... יש שינוי חיובי מאוד מאוד משמעותי, הוא ממש מוכיח את זה. כן, אז הסרט, ים טטיס, התקבל לפסטיבל חיפה.
מזל טוב.
בראשון לאוקטובר, הקרנת בכורה, אתם מוזמנים אגב.
אני מגיע.
תודה.
ומהו ים טטיס אפרופו?
אם אתה רוצה להמשיך את הדינמיקה.
מה שפעם היה פה לפני...
יפה.
לפני...
היינו בחופשה בצוקים. היינו בחופשה בצוקים. והתארחנו באיזה מקום, והוא לקח אותי שם לטייל בוואדי, ואני מרים איזה משהו, אני אומר, אוי, זה כמו
שן... שן קריש.
יפה.
נכון.
הוא אומר לי, שן קריש, אני אומר לו, שן קריש? הוא אומר לי, אתה מחזיק עכשיו שן של קריש, ששחה פה לפני 60 מיליון שנה.
מדהים.
אפרופו מושג הזמן, אנחנו במדבר, כן?
מדהים.
כן. אפרופו הצניעות שלנו, והזמן, והתפקיד שלנו בתוך המסע האינסופי, ומי אנחנו, ומה אנחנו. אז הסרט הוא ים טטיס מאוד מומלץ. אני אומר באחריות עכשיו, אני אגב, שחקן שמסתכל על עצמו, הוא תמיד רואה רק פגמים. בכלל, השחקן לא יודע מה הוא עושה, עד שלא אומרים לו. אתה יודע, גם בהערת שוליים. אתה יודע, עד שלא אמרו לי, וזה, וקיבלתי פרס וזה, לא הייתי משוכנע. אם היה קונצנזוס שזה, שאני גרוע, הייתי בטוח שאני גרוע. שחקנים זה אנשים, באמת, אפרופו רוח, מאוד לא מפותחים.
ביקורת
הסקר? זה נרקיסיזם, זה, זה... הרי כל העניין זה להיות אותנטי. ואם אתה תלוי באהבת הקהל, אם מישהו ביציע צועק, לך תזדהן ואתה לא יכול לעבוד, אז, אז מה הקשר לרוח? הכי רחוק, איך אמר לי, באמת, נזיר וייטנאמי אמר לי פעם, קודם כל תעזוב את המקצוע, אתה רוצה באמת לענות על הדרך? תעזוב מיד את האגו הזה, את הנרקיסיזם הזה, מה כתבו עליי? אני פעם כתבו עליי ביקורת לא טובה, לא יצאתי מהמיטה 3 חודשים. זה באמת מקצוע...
אבל 3 חודשים?
ממש, משהו זה. זה עבד עליי נורא, כי זה היה משהו אותנטי שעשיתי ועבדתי, חשבתי שזה התעודת זהות שלי, וכולם יריעו כמה זה גאוני, וקיבלתי ביקורות רעות ולא יצאתי מהמיטה. הבמאי בכלל עזב את המקצוע והלך להיות מסעדן. באמת, אנחנו תלויים כל הזמן בפידבק החיצוני, שזה הפוך.
זה מאוד שונה מהחוויה של הצופים בשחקנים. אתה הולך עם מערת שוליים, אתה נפגש עם ג'ורג' קלוני, מהצד זה תמיד נראה כזה.
אני השתנתי אגב ליד ג'ורג' קלוני, ובטעות השתנתי לו על ענן. ממש, והוא הסתכל עליי, אמרתי, excuse me, I'm excited פשוט.
תשמע, לכל אחד אמרנו שיש משימה בגלגול הזה, אולי זה להשתין על הרגל, אולי זה גם כזה הזכיר לו איזה משהו.
זה ברזומה איזה...
שלח אותו לאיזה מסע רוחני.
חד משמעית. אז הזמן, הזמן, אנחנו מה שנקרא, פירור בזמן ו...
ועוד 60 מיליון שנה מי שימצא את השם של הרבה פה, ועוד 60 מיליון שנה ימצא את השיניים שלנו, ומי ידע שהקלטנו פה הסקט על גלגולים.
ומישהו יגיד, אמרו להם שיש לכם כמה עשרות שנים, והם הפכו את זה לאיזה בדיחה. לא, אבל מה שזה קורה לנו בעצם, כל השיחה קורית לנו בעצם, באמת עכשיו, אני לא רוצה גם להישמע פתאום כמו איזה דודה רוחנית, אבל באמת זה קורה לנו להיות יותר צנועים. באמת, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים. באמת אנחנו לא יודעים. באמת להיות יותר צנועים. אתה יודע, אני רואה בתיאטרון חילוני פנאט, עומד מול דתי פנאט, אומר, אני האור והוא החושך. וזה אומר, אני האור והוא החושך. והם לא שמים לב, זה תמונת מראה. אתה לא האור המוחלט, ואתה לא החושך המוחלט, ואנחנו המוחים בקפלן לא האור המוחלט, והם לא החושך המוחלט, וקצת צניעות, אנחנו לא יודעים הכל. זה לא שהכל ייגמר אם בית המשפט העליון יחליט או לא יחליט.
אני מסכים. אני בצד המתון. כי הוא הסתכל עליי במבט מאיים.
אז אפשר להפות, אפשר להפות.
טוב, אני חושב ש...
אתם מכירים את השיר דרך אגב, אדם חייו ארוכים מאוד, של יהודה עמיחי?
כן, אבל תזכיר לנו.
זה שיר, אנחנו מדברים כל הזמן על הנצח, אבל יש איזה יופי בזה שהחיים שלנו קצרים. משהו בחוויה האנושית חזק יותר בגלל שדברים סופיים. אפשר אולי לסיים עם השיר הזה.
אני דווקא שתראו לסיום אחרי זה.
אוקיי.
כן, אז לפני השיר, אוקיי, אני חושבת שחשוב מאוד שיהיה בפרק הזה 30 שניות של שקט. גם ששלושתנו לא נדבר, אבל גם תחשוב למאזינים, הם עכשיו, הם בטח באמצע מה שהטלפון בכיס, הם לא יכולים לגעת בו, ו-30 שניות הם עם עצמם, יש להם לאבד את מה שהם שמעו, או לא יודע, להיות עם המחשבות שלהם.
אז בוא. קודם כל אני מאוד מאוד אשמח אם מישהו יגיע לשלב הזה בפרק, אם נשארנו עם מאזין אחד.
בוא נציע לנו ולמאזינים 12 שניות של שקט.
למה 12?
כי יותר מזה הם לא יעבדו בזה. הם לא יעבדו בזה, יותר מזה.
בוא נתפשר על 18.
3-4 ו... רוצה להקות בגונג?
היה קשה.
רוצים לשתף רגע משפט אחד על החוויה שהייתה לנו ב-18 שניות האלה?
כן. אני רוב הזמן לא חשבתי על כלום ושמחתי לכך. עכשיו היחידה שהייתה לי זה... בטח ברבא חושב על דברים.
לא, הוא בעצם, בעצם הדברים שלו מובילים לנאה דורש נאה מקיים, הוא צודק. כל העניין יש לו ערך אם יש לו כיסוי.
לא דווקא, אני סנגר, זה לא אכפת לי אם מישהו לא חי את העצה שלו, אבל אם היא טובה, עדיין אני אקח אותה.
אני אגיד שלי ב-18 שניות האלה, קודם כל הייתה פה חוויה רוחנית, כי אני עומד מול ההקלטות שלנו, מול המיקרופונים,
ואני מדי פעם מעיף מבט שעדיין מקליטים והכל בסדר, ופתאום היה חוויה של מוות, שלושת הקווים שלנו הפכו להיות ממש שקטים.
כמו בבית חולים ש...
והדבר השני זה שבפעם שפתאום שמתי לב לגוף שלי, פתאום שמתי לב שכואבת לי הרגל, הייתי כל כך שקוע בשיחה והיינו פה כל כך גוררים שלא שמתי לב לך לגוף שלי, פתאום.
אני באמת חשבתי על המאזין ש...
השחקן.
שעובר סוג של טראומה. שיברח לי. הוא יברח לי באמצע ההשגה.
משפט סיום.
לא התחשב עליו בזמן שתקריא את השיר.
אני לא יודע, אני חווה איזה מין אופטימיות תמימה וילדית שכל המסע הזה ייגמר באקורד שמח.
אמן.
אמן, אקורד מז'ורי.
מז'ורי, כן. כן, יאללה, אז בואו נסיים רגע בשיר, שאני חושב שהוא דווקא איזשהו נותן קונטרה, כי אנחנו אומרים אפשר לחיות לאט והחיים אינסופיים, אבל דווקא משהו בזמניות של החיים נותן לנו איזה חלון לדברים אחרים.
תלחץ על סטופ.
אז השיר הוא של יהודה עמיחי, ואני חושב שזה השיר האהוב עליי. אדם חייו ארוכים מאוד, יהודה עמיחי. אדם חייו ארוכים מאוד, לראות חול הופך כביש, וכביש שוב חול, ולאהוב שוב את האישה שפעם אהב. אנחנו מופתעים כל כך ממאות חגי חנוכה בחיינו, ומאלפי חגי פסח, ומרבבות ימי השבת. כמו שאתה בא לארץ צפונית בקיץ, והשמש שוקעת והיום נמשך, ואתה אוכל ושותה ויוצא החוצה, והיום נמשך, ואתה אוהב, ואתה קורא, והיום נמשך. אבל אדם חייו קצרים. אילו חיינו חיי נצח, לא הייתה לנו אהבה ולא כאבה. אני זוכר שאמרתי לך לפני הרבה שנים, בואי אליי, היי שלי, אני אוהב אותך כל כך. ובכית ואמרת, באת בזמן לא טוב, אני רתוקה בכל גופי ובכל נפשי לאיש היפה והרע הזה. והלכתי מאיתך, וליבי נשבר בתוכי. אבל אילו חיינו חיי נצח, לא היה נשבר ליבי, הייתי אומר לך אין דבר, ניפגש בעוד 1,000 שנה, ואולי בעוד 1,000,000 שנה, ואז תהי שלי.
משום זה מזכיר לי את בסוף הסרט השמיים מגילים עליי, סרט נפלא. אז הסופר שם אומר, אנחנו חיים כאילו זה לנצח, אבל בעצם כמה שקיעות שמש נשארנו לראות? 60, 70, ואנחנו חיים כאילו זה יהיה פה תמיד. אז כשקורה משהו יפה או טוב, תתעכב עליו, כי הוא חד פעמי, והוא קצר מועד.